שבוע שעבר קיימנו אזכרה הרב קוק זצ"ל, והיום האזכרה קצת מוקדם כי יום הזיכרון של בעל הבן איש חי חל בשבת, אנחנו לא יכולים בשבת, וכיוון שבן של הרב יעקב יוסף, הרב עובדיה יוסף, הסכים לבוא היום, סידרנו את זה לפי המשמעות שלו, שהוא היה ברוב יועץ, לשמוע תלמידי חכמים, תלמיד חכם חשוב מאוד, אחד מהחשובים ביותר שיש היום, יש לו גם זכות אבות, זו זכות מיוחדת לשמוע ממנו, לכן קבענו את זה להיום. דור של גאולה זה דור חדש. דור חדש צריך הנהגה מיוחדת שלא הייתה מתאימה בדורות הקודמים. הנהגה של הדור בארץ ישראל, שהוא חושב בתור אומה ולא בתור יחיד, והוא שייך למדרגה שעם ישראל עולה לכתפילה מה שראוי להיות, זה לא מה שהיה בגלות. את הראייה הציבורית הזאת ראה הרב קוק, והוא לימד, מנהיג ההכנה, הכשרה לקראת תקומה של מדינה, שעם ישראל יקום ויעשוב בצורה אחרת. וזה נגע גם להרבה תפיסה של המצוות. גישה, כמו היתר של המחירה, צריך לשמור על הארץ ולהיכנס לדברים דפוקים בשביל ארץ ישראל, בשביל לשמור על הארץ. הוא חידש את ההלכה שעל פיה יש מקום למדינה יהודית, מדינה יהודית בימינו, שהיא בינתיים לא חיה לגמרי עפי חוקי תורה, אין לנו נביאים, אין לנו סנדרים, ואיזה סמכות יש לממשלה? אם הסמכות שלהם זה רק בגלל שיש להם משטרה וצבא והם יכולים לכפות עלינו כמו גויים, או שיש להם סמכות. אז הרב קוק מביא מהר"ן רבנו נסים והמאירי, הוא מביא שהסמכות של המלך היא באה מהכוח של הציבור, וכשאין מלך לישראל חוזרת הסמכות לעם, ומה שהעם מחליט זה מקבל סמכות של מלך. יוצא שמדינת ישראל היום, ממשלת ישראל, יש לה סמכות על פי התורה, וזה כדי שהרב קוק שהייתה מדינה לפני שהחלום על הדברים האלה, הוא כבר ברר את הדבר הזה, וזאת התשתית ההלכתית למדינת ישראל. לא בגלל שלמדינה יש משטרה, לחייבים מהתורה לשמוע להנהגה שבאה מהנהגה של עם ישראל. אם עם ישראל בוחר מה שהערבים בוחרים, זה לא מחייב אותנו בכלל. רוב הערבי או הנהגה ערבית לא מחייבת אותנו בשום דבר. בגלות, בגלות אנחנו חייבים לשמוע על המלכים של הגויים, ברצו את שלום העיר אשר אתם בתוכה, כי בשלום העיר לכם שלום. בארץ ישראל לגויים אין שום סמכות עליהם, אבל לממשלה יהודית יש סמכות על פי הר"ן, על פי המאירים, שאומרים שלשופטים בספר שופטים היה להם סמכות של מלך. ההבדל שמלך מחויב גם במשמות של מלכות, ויעת אישיתו על כיסא מלכותו וכתב לו את משנה הספר התורה, לא הרבה לו נשים, לא הרבה לו סוסים, כסף וזהב לא הרבה לו, זה, האיסורים האלה לא קיימים בממשלה. הדין הזה שמלך מוריש את הזכות שלו לבנים שלו לא קיים בממשלה, לא קיים בשופטים. גם דיני השופטים, לא היה שופט שמוריש את הכיסא שלו לבן שלו, אבל מלך כן. ובפרט אחרי מלכות בית דוד, השם זיכה אותם להם ולזרעם עד סוף הדורות, כמו שהשם נתן כהונה לכהנים, וזה עובר לכהנים בירושה, לא בגלל שהכהן בוחנים אותו אם הוא ראוי או לא ראוי. הוא נולד מכהנים שנישאו חדש, נכונים, אז הכהונה שלו תופסת. וככה גם מלכי ישראל, שהם באים מבית דוד. אז את זה חידש הרב קוק, וזה נוגע להרבה הרבה תפיסה וראייה והבנה בכל הערך של הדור. אני צריך לדעת שכשנמצאים בדור של גאולה, אז גם האנשים הפרטיים הם לא אותם אנשים שהיו מקודם. כשעם ישראל חי בזמן בית המקדש, כל יהודי ויהודי הוא יהודי שונה לגמרי מיהודי של גלות. יהודי בזמן בית המקדש הוא עולה לרגל, הוא מחויב בקורבן יולדת ומחויב להביא ביקורים ומעשר שני, חייב להיות בירושלים וחייב בנטע רבעי. יש המון המון חובות שהאישיות שלו אישיות מחודשת אחרת. ומזה שבדור של הגאולה אנחנו לא יכולים להישאר אנשים פשוטים כמו שהיינו בגלות, יהודים שמתפללים כל יום ושומרים מצוות, וצריך להיות אנשים גדולים. כשבאים למדינה יהודית, אני מדבר על פי התורה, אי אפשר להגיד שהלוואי שאני אהיה כמו אבא שלי. לא, אתה צריך להיות יותר מאבא שלך. אבא שלך לא נולד במדינה של עם ישראל. אתה נולדת במדינה של עם ישראל. זה מחייב אותך. מחייב אותך להיות הרבה יותר קדוש, הרבה יותר נעלה. את ההכנה הזאת זכינו לה על ידי בעל הבן איש חי. הבן איש חי הוא לא פוסק ומלמד איך מקיימים את המצוות, יוצאים ידי חובה. זאת אומרת, ספק, ספק, ספקה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, בסוף אפשר להקל. הוא לא מחפש להקל, הוא מחפש להיות אנשים קדושים, אנשים גדולים, להיות עם יראת שמיים גדולה, תפילה להתפלל במדרגות לכתחילה, לא בדיעבד, איך מכוונים, איך מנהים תפילים, איך מתעטפים בציצית. זאת מדרגה של קדושה, שזה החיים של הדור שלנו, שבדורות הקודמים לא היו אנשים שלימדו יראת שמיים ועבודת השם ברמה הזאת, שהכל צריך לכתחילה. לכן הרב עובדיה עכשיו שלא כל דבר מתאים לכל ישראל, הבן איש חי מחמיר בדיני בישול ושבת ובכל מיני דברים, כי צריך להיות יהודי שמביא בחשבון את כל הגדולים ואת כל הקדושים, ולא רק לצאת ידי חוק. באמת, זאת הייתה דרכו של הבן איש חי, להיות אדם קדוש. הבן איש חי בעצמו חי את זה, הוא לא רק דיבר על זה, הוא חי את זה. הבן איש חי מעולם לא קיבל תפקיד, מעולם לא קיבל משכורת מאף אחד, אבל כולם שמעו לו כאילו שהוא הממונה הראשי. היה מספיק שהוא יגיד איזה מילה, הוא אמר שהתפילין שלהם לא קשרות, כולם פסל את התפילין של כל יהודי בגדד, שלחו, היה מישהו מומחה בסוריה שהוא אמר שהוא יכול להכין תפילין כמו שצריך, הלכו לשם, הגיעו לכולם תפילין חדשות. אף אחד לא התווכח, זה כן קשה, יש לנו ספק, אפשר לסמוך על הדעה הזאת, אין. הבן איש חי המילה שלו הייתה יותר ממלך, כי ידעו שזה בא ממקור של קודש. וזה היה מיוחד בחינוך שהבן איש חי חינך, לא רק לצאת ידי חובה, לדעת איך להמשיך לחיות בלי קשיים, אלא להיות אנשים גדולים, גדולים בקדושה, אנשים שרואים לדור של גאולה. חיפש כל מיני דרכים איך להתחייב במצוות, איך לקיים הכל לכתחילה. אני לא רוצה לדבר עליו, אני רוצה להקריא כמה דברים שלו. אולי כתוב על גדולי ישראל שהם עושים להם מצבות, דבריהם הם זיכרונם, הדברים שהם אמרו. אז רק קצת פה ומשם, כמה ספרים שאולי לא כולם מגיעים לספרים האלה, הדברים שכתב הבן איש חי, זה רק בספר עוד יוסף חי בפתיחה כתב, אנא עבדה אמינא, הדבר ברור כשמש, שהנקודות הן הלכה למשה מסיני. לקרוא בניקוד נכון, זה הלכה למשה מסיני, ולא כאותם הסוברים בעזרה הסופר בסייעתו עם ציון. זה לא דרבנן, זה מדין תורה. וזה המין המצרית המצרית. חדה כיוון שהדין ישתנה לפי הניקוד. איך אפשר שימסור להם משה רבנו עליו השלום ספר תורה ולא ניקוד? אם היה מוסר להם ספר תורה בלי ניקוד, זה משנה את הדין, זה לא יכול להיות. אי אפשר שימסרו להם דינים, שכל אחד יהיה התורה בידיים שלו. בתח הזה, מה שכתוב בגמרא במילת זכר המלאק, שישתנה הדין בין זכר המלאק בסגול לבין זכר המלאק בקמץ. תמחה את זכר המלאק, זה מחייב גם את הנשים וגם את הילדים וגם את הצום ואת הבקר, ולא כמו ששאול המלך, שהוא הבין שזכר המלאק זה רק הדברים ולא הבהמות. וכאלה רבות ימצא במקרא. ואיך מעיקר הילמד משה רבנו עליו השלום מישראל את המקרא בלי ניקוד? כיוון למוכח שילמד אותם במקרא את יפי הנקודות, נמצא מסר להם הנקודות כמו שמסר להם האותיות. ורק נוכל לומר, כשהיו כותבים כל פרשה או פרשה, לא היו כותבים הנקודות, אלא היו שומרים הנקודות בלבבה. כמו שנוהג אתה בספר תורה, שאין בו נקודות, והחזם קורא בו המקראות, כפי הנקודות החרוטים על לוח ליבו. אבל הניקוד הוא הלכה למשה מסיני. לכן כשקוראים בניקוד נכון, וככה צריך להיות, מקיימים בזה את לימוד התורה, כמו שמסר משה רבנו. אחר כך הוא כותב גם על קריאוכתיב, גם על מנצפה, הצורה של האותיות, שהכל זה הלכה למשה מסיני. שמעתי מאדם אחד מדבר, היה בזמן של הבן איש חי כ-120 שנה, מדבר בגנות אחינו בית ישראל היושבים בארצות אירופה, ארצות מזרח. לא היה מוסר כזה שיהיה יהודי לא דתי, אבל שם התחיל הפריקה פה. זאת אומרת שהם מחללי שבת בפרסיה מקטון ועדיין, ואוכלים מאכלות אסורות ועוד ועוד הרבה לגנות. אמרתי לו, מי הכרחך לדברים אלו של גנות וחובה וכתרות? המאמך יש על מנה? מישהו ביקש אותך? הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תיתן לו דין וחשבו? אתה, מה יש לך בדברים אלו? מי הכניסך ותגר לך? למה תבחר לעשות מעשה זבוב שאינו חולנה על בשר נקי, ורק על מכה וחבורה אשר על הבשר? ככן אתה מספר בגנות אנשי אירופה, ואינך מספר בדבר טוב ושבח הנמצא בהם. ואין לו, מה שבח לטוב נמצא בהם ביהדות? אין להם שום דבר טוב. אפשר להגיד דבר כזה על יהודים. אמרתי לו, יש ויש. תמצא אפילו אותם אנשים שמחללי שבתות ויום טוב, ואוכלים בשר חזיר ובשר בחלה ושרפות, ושותים יין מן הנוכים ומתערבים עמהם, וכל זה מחזיקים בשם היהדות אשר עליהם, ומודים ומודים בפיהם שהם יהודים, ואין שם יהודי חפה, הם לא מתביישים ביהדות. הוא לכבוד ולתפארת. ואספר לך מעשה ששמעתי על השיר גדול ועצום מאנשי אירופה, לדור שקודם הדור הזה, שעשה מכבד מאוד בעיני המלכים, ואוכל ושותה מהם. פעם אחת מלך אחד הזמין שלושה מלכים לארמונו המשובח, למי מקום דשן ושמן, ויופה בתכלית היופי לאכול ולשתות שם, וגם את היהודי העשיר הוא הזמינו שם עמהם, ביום פלום ידו. ואז היהודי העשיר רחב בעגלה המפוארה שלו לבוא אל ארמון המלך, מקום הסעודה. באמצע הדרך היה מקום גבוה, עמדו קרוב ל-50 ילדים קטנים, וכשהגיעה העגלה של העשיר ההוא, הרכבה כנראה, היו הילדים מקים כף על כף וקוראים בכל רם, יהודי, יהודי, בלי מספר, תן לי לראות. כשנתקבה העגלה אצלה, העמיד אותה ויתן למשרת שלו כיס שיש בו 1,000 דינרים זהב ויזרוק אותה לפני הילדים כדי שיהיה לה כתום ויתפוך. כשהגיע לארמון המלך וישב על השולחן לאכול ולשתות, נענה מלך אחד מהם שהוא עשה את הדבר הזה, רצה ללעוג ליהודי, ללמד את הילדים שעמדו באותו מקום ויקראו יהודי יהודי, חשב לבזותו בדבר הזה. היה קשה עליו הדבר שיהיה כל כך כבוד וגדולה ליהודי לאכול עם המלכים בשולחן אחד. והוא שמע מה שעשה זה עם הילדים לתת להם מתן 1,000 דינרי זהב בעבור דברים אלו. ויאמר להעשיר ואותם יושבים על השולחן, שמעתי הביזיון שעשו לך הילדים באמצע הדרך. והיה ראוי לעשות בהם משפט, אך כיוון וקטנים הם ואין להם דעת, אין מענישים את הקטן. ויענהו העשיר, למה אתה אומר שעשו ביזיון? אדרבה, עשו לי כבוד ונחת רוח בזה. שמע נא מעשה שהיה קודם כמה שנים. עשיר אחד גדול הוריש לבנו עושר גדול. בכלל נכסיו הוריש לו מרגלית אחת יקרה, משקלה 100 קרת, ואין בה שום מוך, ויצא לה שם בכל העולם, עד שקראו לה שם יקר. והבן איבד נכסי אביו, ולא נשאר לו אלא המרגלית ההיא. הלך אצל בנק אחד ולקח ממנו הלוואה 50,000 זהובים, נתן לו מרגלית בתורת משקל. אחר שהוציא מאות אלו, חזר ללווה עוד 50,000 זהובים, ולקח עוד 50 ו-50, עד שלקח סך הכל 200,000 זהובים. כשבא לקח עוד לא קיבל הבנק לתת לו אפילו 1,000 אחד, ונשאר רקם רקם. ויבוא אצלו הסרסור אחד ואמר לו, שמע לעצתי, תמכור המרגלית לבנק ב-500,000 זהובים, וקבל אתה ממנו סך 300,000, כי תמכור לו המרגלית, כי אתה אין לך הנאה ממנו, ואי אפשר שתוכל להביא לו 200,000 זהובים ותיקח המרגלית, על כן טוב שתמכור. ואומר לו, זה אי אפשר לעשות, יען כי אחרי שהמרגלית מונחת אצל הבנק בפיקדון, היא נקראת על שמי לפי העולם. כאשר מדברים ואומרו מרגלית של איש פלוני, ואני מתכבד בזה, כי מרגלית כזאת אין נמצאת אצל המלכים, היא שלי. אבל אם הן קרן הלבן, הלך השם של כבוד המרגלית ממנו, ולכן אי אפשר שהן קרן, אלא יש מי נקרא עליה, אף על פי שאני חייב לבן, זה לא אכפת. אפשר שאתפלל, והעולם אומרים, אם ירבה סך החור, יש הרבה פתחים למקום לתורה. על כן גם אני יודע בעצמי שאני יהודי מזרע יהודי, שכולם זרע יעקב אביו. ונתן לנו אלוהינו תורה ומצוות לחזק בהם את יהדותינו. ואתה הוא רואה עצמו שנתערב עם בעלי דת אחרת. הוא רואה שהוא עם הגויים ואוכל איתם, ואינו מקיים מצוות. ובכל שעה שהוא מסתכל בדבר זה יש לו צער ויגון ויברות. כי ירא פן שר מעליו שם יהודי היקר מאוד, שנפלו אביו אליו. כשפגע, היום כשפגע בשיעה של 50 ילדים שכולם בפה אחד קוראים אותי יהודי, כמה פעמים במספר, שמחתי מאוד, ידעתי ששם יהודי שהוא מרגלית יקרה לי מאוד, לא ניטל ולא שר ממני, ועדיין שמי נקרא למרגלית היקרה הזאת. אתה פונה ונשחי לאותו יהודי. כל זמן שהם קוראים לעצמם עדיין יהודים, עדיין שם היהדות יקר אצלהם, וזה לבד מספיק אפילו שלא שומעים מצוות. והנה עתה אנחנו רואים באנשי אירופה, אף כפי שיש בהם רבים שמתערבים עם נוכרים גדולי הארץ ואוכלים ושותים מהם ועושים חילול שבת כמותם, עם כל זה אין רוצים להסיר מעליהם שם יהודי, ואין פושטים מעליהם כבוד היהדות, ואין עכשיו אצלהם שם יהודי לחרפה, והם אוחזים בשם יהודי ומחזיקים בו בשתי ידיים ושומרים אותו לזרעם ולזרע זרעם לנצח. יש שני עדים שמעידים על הדבר הזה, אחד מלאים את בניהם משמונת ימים, כאשר ציווה השם, וידוע כי המילה הוא חותם אמת של היהדות. גם בארץ ישראל, למעלה ב-93% של היהודים מקיימים ברית מילה, שיש בתוכם הרבה אנשים שלא שומרים לא שבת ולא יום כיפור ולא דברים אחרים, אבל ברית מילה שומרים. כיוון שנימול נבדל מבעלי דעת אחרת הבדלה גמורה, כי הנימול אי אפשר להתערב ולהצדמות עם העבר. ועד השני, שהוא יותר אמיץ, נזרים שלא יישאו נשים נוחיות ואין עושים אלא רק מבנות ישראל. גם כי אם יישאו נשים נוחיות, נפסק חבל היהדות מזרה. יבדלו ישראל שנשא נוכרית ולדה כמוה, והרי הבלעד הוא גוי גמור, כיוון ואפילו אותם שעושים עבירות חמורות הם רוצים לסען לחנוכיות, כזה מתברר שהם מייחרים שם היהדות ועודם הם דבוקים ואבותם הדבר מצחק יעד. מעניין, זה עוד לפני הרקו, כמה שמספיק שאדם יקרא על עצמו שם יהודי, זה כבר שוקול כנגד כל המצוות האחרות. דבר מעניין שיש בספר צדקת הצדיק של רבי צדוק הכהן, הוא כתב עם גר שנתגייר ושומר רק חלק מהמצוות, האם יש לו דין של גירות או לא. אז הוא אומר שכן, הוא מביא ראיה מגמרא בשבת. גמרא בשבת מדברת על מי שחיה חילל 39 אבות מלאכות של שבת, ולא רק זה אלא גם עבר על כשרות ועל נידה ועל כל המצוות, צריך להביא קורבן חטאת על הכל. וגמרא אומרת למה זה שוגג? הוא אומר כגון שהוא התגייר בין הגויים, אז הוא לא יודע על מצוות, אז הוא התגייר בין הגויים. אז בעצם במה הוא יהודי? ומה הוא יהודי? אם הוא לא יודע לא שבת ולא כשרות ולא מצוות, מה הוא יודע שהוא יהודי? למה יש לו דין של יהודי שצריך להביא קורבן חטאת? הוא מבין שבזה שהוא רוצה להיות שייך לעם ישראל, זה כבר נותן לו דין. הוא מביא ראיה על זה מפסוק בישעיה, כתוב זה יכתוב ידו לשם שלעתיד לבוא, ונספחו גויים רבים על ישראל. זה יכתוב ידו לשם, וזה בשם ישראל יחנה. הוא אומר, אני רוצה להיות ישראלי. אני רוצה, לא בשביל סל קליטה. אני רוצה להיות יהודי, להיות שייך לעם ישראל. מצוות הוא לא יודע, אבל בזה שהוא רוצה להיות יהודי, זה כבר מתחיל עליו קדושה. זה מקביל למה שאומר כאן הבן משם. צדקת הצדיק כתב את זה מהצד שלו. רוצה להקריא עוד דברים. דברים מעניינים.
למה אנחנו צועקים על הרפורמים? על היהודים.
אנחנו לא צועקים על הרפורמים בתור בני אדם. אנחנו צועקים על הדרך שלהם שהיא דרך מקולקלת. היא דרך שבאה לעקור את התורה, שלא מכירה שהתורה באה מסיני. זה אנחנו מתנגדים. כאן תיאור של הבן ישחי על התיקון אזור. כאן אמר לסבא סבא וכמה קברים למגנה, והאם גופה התאביד, על מה תקום נפשה לצליית המתים? הרי הגוף מת, אז איך הוא יקום בצליית המתים? זה כותב הבן ישחי. וחולה בגין דלה ישפצון עובדי ידוי, גינו נשמתים וגופים להתאבידו מצרי עלמין. הכוונה שאלו שאין קמים בתחיית המתים והתאבידו מצרי עלמין. יש יהודים שגם עולם הזה וגם עולם הבא אין להם, שהם כל כך חלקלו. גם כן יהיה להם קימה אחר שיחדש הקדוש ברוך הוא את עולם. גם הם לא הולכים לאיבוד. אפילו זה שהגמרא אומרת שהם לא יקומו לתחייה. שיחדש הקדוש ברוך הוא את השמיים והארץ, וימחו שורשי הסתרה אחרה, שהם פלוני וכו', שלא ישאר להם שורש וענק, אז אלו נשמתים וגופים דהתאבידו. גם הנשמות שעבדו, גם העולם הבא, יתחדשו ויקומו, ולא יידר ממנו יידר. אז כמה הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף יהודי. זה לא הרחוק, זה הבן ישחי. גם יהודים שעולם הבא גם לא מגיע להם, הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרך איך לתקן אותם. הוא לא יוותר על נשמה של אף יהודי. מכאן כמה צריך להיזהר בכל יהודי ויהודי.
נכון דבר שמעניין בתחום אחר.
אותם הצדיקים ששוהים בתפילתם, אנשים מסתובבים לחכות רב גדול, משהו כזה, הוא מתפלל הרבה זמן, יש בהם כוח להעלות את התפילות של האחרים ממהם. הם מרוממים את כל התפילות של אלה שהתפללו ולא תפילו. זה גם מיוחדת. וזה הצדיק נקרא איש, והנשפע ממנו שמעלה אותו נקרא בשם אישה. ולכן זה שיש בו כוח להעלות אחרים ממנו, צריך לשאול. זאת הסיבה שהיו שוהים אחרי התפילה, גם כי בשהייה הזאת הוא מעלה את האחרים יחד. זה כן מעלה גם תפילת אחרים שנקראים בשם איתתה, שקדמה תפילתם לתפילתו, ודוגמת מה שכתוב אישה כי תזריע ויגז אמר. זה דברים שכאן הקבלה מסביר, אבל דברים מעניינים. הסבר על מה שכתוב שמשה רבנו לא ידע איש את גבורתו. כאילו זה מין נס כזה שאף אחד לא יודע איפה הקבר שלו. מסביר הבן איש חי, כגין דלתת ארץ החיים צמן גופים ונשמתים קדשים, פירוש בגן עדן התחתון ויקרא ארץ החיים מהחומר אשר הוא שם נעשה גופים לנשמתים קדשים. מהחומר שבגן עדן השם בורא גוף לנשמות קדושות מאוד, הן הגופים שמתלבשים בהם נשמות הצדיקים בגן עדן התחתון. חומים, יש אנשים שחולמים על צדיקים ורואים אותם עם גוף, מאיפה הגוף הזה? זה מגן עדן התחתון, שהשם לא נותן לנשמות להישאר בלי גוף, אבל גוף מקודש אחר פטירתם בעולם הזה. וגופה למשה להתמר בלא קעתה אינו מתאמן הבא. הגוף של משה רבנו בעולם הזה היה מגן עדן. דורוש ביותו עומד בסנה, אחר שאמר לו השם יתברך שנה על חן משה, משם מתחדש לו חומר חדש ונעשה לו גוף חדש. לכך לא שלט בגופו חוק הטבעי של חומר התחתון של עולם הזה, ולכן כתיב בלא קעתה עינו ולא נס לחו. בעולם הזה כל דבר יש גבול, העין נחלשת בזקנה, הגוף נחלש, אבל זה היה הגוף של גן עדן ולא של עולם הזה. זה החומר לא שולט, ועל זה הגוף החדש שבא לו מחומר ארץ החיים שבגן עדן התחתון, הבא בא רחמה וזה לא ימות ועתיק מיני, ולכן אחר פטירתו מתעלם מן העין, כי חומר גופו היה זך כמו נפשות של בני אדם. הגוף שלו היה כמו נשמות של בני אדם, כמו שאף אחד לא רואה את הנשמה של השני, לכן הוא נעלם, לכן לא ידע אישית שאין נראים לעיני בני אדם. וגופה הוא החומר דהי עלמה יקרה סנדה לגבי הגוף. אז זה מה שאומר לו של נעלך את הגוף הראשון שלו תחליף בגוף חדש. בגמרא בראש השנה איתה ארבעה דברים מקרים גזר דינו של אדם, אלו הם צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. יליף לשינוי השם מה שכתוב בעבר השם אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. ובסוף וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. ומכאן נראה, זה שאל קודם, גם לא לומדים מאברהם, גם לאברהם השם שינה את השם שלו. לא כותב כאן, זה חשוב כשמשנים שמות, שלאברהם השם פוסטיף אות, אבל לשרה השם לקח עוד ונתן עוד אחרת. וזה שינוי שם שמועיל לשינוי גזרה. ומכאן נראה מי שרואה ייסורים הרבה וצרות הרבה, צרה בצרה, יעשה שינוי השם וגם שינוי מקום וגם שינוי מעשים. מה זה שינוי מעשים? דהיינו שיתנהג במילה דחסידותה בשלוש או ארבע עניינים, בדברים שהם תדירים שנעשים בכל יום, ולא סגה באתו לידי לפרקים. לא, זה דבר שלפעמים הוא עושה יותר טוב לקבל, אבל זה מעשים של חסידות שהוא לא חייב בהם, שיעשה אותם יום יום. ובזכות זה, זה יש שינוי מעשה שקורה ממנו מגזר.
זה אותם יום יום או שעושים אותם יום יום?
שזה מזנמן לו יום יום לעשות את זה. לא שפעם בשנה זה יוצא לו. לא שהוא
נניח אדם אחר, והוא מקדש את ה...
לא, לא מהדר נניח בתקיעה שופר ופעם בשנה, או בלולה, אלא כמו שאתה אומר באכילה, שהוא מקווה עליו שכל פעם באכילה הוא אומר קורבן תמיד. גם אני אומר את זה, הייתי את זה אצל דוד של אבי, שהיה אצל בעל הבן ישחק. וכל אכילה הוא אומר קורבן תמיד, ופתאום הקטורת לאיזו מקומה.
גם
מורה לי
היום
על
זה.
מה? גם מורה לי
היום
על
זה.
כן, זה הסדר שלו באחלה. האופן זה כמו קורבן. עוד דבר שהזכר גם בראש השנה, שיש רשעים גמורים שהם נשרפים וגופם נעשה אפר תחת רגלי הצדיקים ואין להם תקומה. רשעים קשים מאוד, תראו שהרי שתיים מסביר. במלא יהון קטמה צחות רגליהון לצדיקיה. פירוש, רבי יצחק לא זבר כרבי יוסף שאמר אימון ולא זכו כלל יובדו והיו כלואים. זה לא הכוונה שיעלמו וכאילו לא מכל. להסביר על היו בערך קטמה תחת רגליהון לצדיקיה. לא קטמה ממש. כמו שהאפר נחשב ללא כלום ליד מישהו שדורך עליו, אז הם יהיו נחשבים כלא חשובים לעומת הצדיקים, אבל לא שהם יהיו בטלים. זה לא הכוונה שיהיו אפר ממש ויורדו מהעולם. זה יהיו מדרגה נמוכה, כמו שאני. אני שהוא חי מנדבות ואין לו מי שלא כלום. לא מעריכים אותו בעולם הזה, יודעים, הוא לא יכול לתרום, הוא לא יכול... להשקיע, אין לו כלום, אז הוא נחשב כאילו הוא לא קיים, אבל זה לא שהוא לא קיים. אז אותם הרשעים הגמורים שהגמרא אומרת שהם יהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שיש הרבה שמבינים שהגמרא אמרה שיש רשעים שאין להם תיקון, זאת אומרת זה לא נכון, הם כן יגיעו לעולם הבא, אבל הם יהיו במדרגה נמוכה. אלא לשון מליצה הוא זה, בערכים מדבר. מה זה ערכים? זה יחס, התייחסות של גדול מול קטן. כלומר, בערך הקטמה שיהיה מדרס כף רגל, שיקומו ויהיה בקרבם רוח חיות, יהיה להם נשמה, שנחשב לגבי נפשות של הצדיקים כערך קטמה שתחת רגל. ונימה אותם לקטמה, כלומר, אילו אלו היו בני אדם ישראל, תכתיבו ישראל אשר בחה את פער, שזכו לתאר, אך מעשה הם גרמו שנהפך להם הפאר לאפר. כאילו הפסידו את המדרגה שלהם, אבל לא של יעלו. אין ביטול לאף אחד מישראל. אין רשם שמרחיקים אותו עד הסוף. כמו שהוא אמר קודם, גם כאן. לא, מעניין שברכה, שברכים כל יום, שברכה אני אישה, שיש הרבה שאומרים שהיהדות היא... כאילו נגד האנשים, לא מעריכה את האנשים, כאילו שהבן יש חיים, שהוא לא, לא בגלל חשש מכל מיני אנשים. כאן התיקון אזור, הוא שגלגולה למקווה כרחיבת הלב, כלי דברו יוכל עבודו כי ביתה, תואבה יהיו, בגין דם מברכים ישראל, אמר קדישה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלו עשה עם אישה, הכוונה היא שאיש מתנהג כמו אישה. אדם שמתנהג כמו נשים, כל מיני דברים, עליו אנחנו מברכים שלא עשה אישה. שעשה אותי אדם גבר שלא, לא נורמלי, שמתנהג כמו אישה. שהוא מתחנחן ורוצה למצוא חן בעיני אנשים ומתקשה, כל מיני דברים. זה שלא עשה אישה. הכוונה היא שלא שכל אחד במדרגה שלו. כשאני איש, אז אני מתנהג כמו איש. אבל אין כאן פסול על האישה. האישה בעצמה לא פסולה. אדם שמתנהג כמו אישה או אישה שמתנהגת כמו איש, אז זה צריך לברך. וזה הכי. יש לנו מביאים, יש נביאים שיש להם ספרים, יש יאי, חזקאל, ואסף. יש נביאים שנזכרים, אבל אנחנו לא יודעים, כתבו חיבורים או לא כתבו חיבורים. כותב לנו הבן ישעיהו. פירוש, היה להם 80 ספרים של אגדה בחלק הסוד. ואין לאש קטן וזה לשמות. זה ספר דאכמה ספרים עינו, ספרה דרב המנונה שבא, ספרה דחנוך, ספרה דרבי חוס תדאי. בזוהר בשאר מקומות נזכיר עוד ספרים, כמו ספרים של שלמה המלך, ולכן בעברה נזכיר באגדתה דרבי בסבא. ובדי כל אותם הגדולים שהיה להם עסק ויד בשם, יש להם ספרים על שמם, כמו שיש לרב המנונה סבא, וכן לרב יבא סבא. כן יש לרב, לרב סבא סבא, לרב שמעיה סבא, ושאר תנאים הגדולים, וכן יש ספרים לגדולי הדורות שקדמו לתנאים, ומגדולי השופטים, שהם עתניאל בן כנעת, וחברה, כל השופטים שנזכרים בספר שופטים, אנחנו מתייחסים עליהם כמו לגיבורים ולחכמים, אבל לא לתלמידי החכמים. כותב שלכולם הם ספרים. שמשון היה צדיק, הוא לא רק היה בריון או משהו כזה. גדולי הנביאים שהיה להם עסק בחלק הסוד וכימיו שהיו סך 80 ספרים של אגדת הסוד. וקראם פילגשים, פלג שם, שהם אחוזים בחצי השם בשם הבא. יש כאן הרבה הסתכלות של אנשים גדולים, איך מסתכלים על הדורות, איך מסתכלים על התנ"ך, איך מסתכלים על נקודות, על דיבור, על תפילה, על אכילה, על תיקון, על הסתכלות על דברי חז"ל שנראים קשים כלפי יהודים שהתרחקו, וצריך ללמד זכות על כולם, ויש מה ללמד זכות על כולם. וכאן אנחנו רואים איך שגם ההתעלות של האדם הפרטי היא מקבילה להסתכלות שהרב קוק מסתכל על ההתעלות של האומה, ומזה הוא בא להסתכל על כל אחד. וכאן יש מההסתכלות על היחיד, שזה כל יחיד יש שורש של כלל ישראל, שורש קדוש מאוד, שלכן הדרישה במצוות זה לא סתם לחפש חומרות, אלא להעריך את המדרגה שלנו, שאנחנו לא צריכים להתנהג כמו אנשים קטנים, יוצאים ידי חובה, כאילו באים, צריכים לגמור, צריך להתפלל את זה ואת זה ואת זה, וצריך לברך את זה ואת זה, וצריך לעשות כך וכך, ובזה גמרנו. צריך לדעת בתוך ראייה גדולה של המדרגה של כל אחד מישראל, אפילו הפחותים ביותר, שיש בהם קדושה, ולכן ראוי שיתנהגו לא רק לצאת ידי חובה, אלא עבודת השם מאהבה, כמו בנים אתם בשביל זה.